ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבטרה דף קוף חף. השיעור מבוסס על השס עוזר, השס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שוב פעם, השיעורים האלו מבוססים על דף גמרא מהשס עוזר, השס המסומן. שיעורנו היום מתחיל מ-14 שורות מראש העמוד, או לחלופין שורה שביעית בשורות הרחבות. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים בצד. יש לנו נושא, וכתבנו אחד, בנות צלפחד הותרו לנשא לכל שבט, אף על פי שבת יורשת שבאותו דור לא הותרה לה אלא בן מאותו שבט כמו שלה. סוגיה שהתייחס לנושא הזה בהרחבה, ראינו כמה דפים לפני כן, הסוגיות שדיברו בנושא של הסבת נחלה, מה שקורה בזמן שאישה שהיא למשל היה לאבא שהשאיר נכסים ללא בנים זכרים, אז היא בתור הבת של אותו נפטר יורשת את נכסיו, ואם היא משבט, נגיד שבט ראובן, ומתחתנת עם גבר משבט שמעון, אז אם היא מתה לפניו, אז הבעל יורש אותה. אז הנה הקרקעות שהיו לה מאביה משבט ראובן היו עוברים לגבר משבט אחר, שבט שמעון. אז אנחנו יודעים שבאותו דור של הכניסה לארץ לא היה היתר להתחתן עם גבר משבט אחר, אבל הגמרא כאן תדגיש שלבנות צלפחד היה להן היתר, ורואים את זה בפסוק, להינשא לכל שבט, למרות שכפי שאמרנו הן היו בנות יורשות. עוד נקודה, שתיים, לדורות הבאים אין איסור הסבת נחלה. כל מה שאמרנו זה היה מיוחד לאותו דור יוצא מצרים, או אלו שנכנסו לארץ ישראל. הגמרא, שבע שורות בשורות הרחבות, אמר רב יהודה אמר שמואל, בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים, שנאמר לטוב ביניהם תהיינה לנשים. וזה אנחנו הדגשנו כבר, אף על פי ששאר בת יורשת נחלה נאסרה להתחתן עם כל שבט שתרצה חוץ משבט אביה. אלא מה אני מקיים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. הפסוק הזה גם מופיע אצל בנות צלפחד. אז זה משמע שהם דווקא התחתנו עם חתן ממתי אביהם, משבט אביהם. הגמונה, עצה טובה, סיין הכתוב, שלא ינסו אלא להגון להן. מה שכתוב אך למשפחת מתי אביהם, התורה רוצה לייעץ לבנות צלפחד להתחתן עם מי שראוי, מי שצדיק, כמו שראינו בשיעור הקודם, שאותן בנות צלפחד היו עצמן צדקניות. מוטיב רבה. אנחנו כאן מביאים מקור תנאי שמביא פסוק בעניין טומאת קודשים. האמת היא שתוכן הפסוק הוא לא מה שתופס אותנו, אלא הציווי, למי נאמר הציווי שנראה בהמשך. אז תשימו לב שיש לנו קושיה ארוכה, אחרי המסגרת הגדולה, יש כאן ציטוט חלקי מהמקור הזה, ושם כתוב קטני מיד, באבות הוא אומר, וכל בת יורשת נחלה. לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. אז המקור הזה מראה שההגבלה הייתה לכולן, כנראה גם בבנות צלופחד. אז איך אתה אומר שהותרו בנות צלופחד לכל השבטים? כעת נחזור לגמרא. מוטיב רבה, אמור עליהם. אמרנו שזה פסוק שנמצא בפרשה שמדברת בעניין תומת קודשים. הרשב"ם מביא את הפסוק יותר בהרחבה, אפשר לראות את זה, אנחנו נראה את זה ביחד בשורות הרחבות, וקצת יותר מחצי חצי השורות הרחבות. כתוב, אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו וכו'. אז בפסוק הזה יש הביטוי אמור עליהם, ועוד מעט הגמרא תתייחס למילה לדורותיכם. אז חזרה לגמרא, אמור עליהם לאותן העומדים על הר סיני, כמובן לאותו דור. הפסוק אומר לדורותיכם, אלו דורות הבאים. אז הפסוק מפרטת שהדינים של תומת קודשים נאמר גם לאלו שעמדו בהר סיני וגם לדורות הבאים. אם נאמר אבות, למה נאמר בנים? ואם נאמר בנים, למה נאמר אבות? למה יש צורך לפרט שהדינים האלו תקפים גם לאותו דור בהר סיני וגם לדורות הבאים? מפני שיש באבות מה שאין בבנים, ויש בבנים מה שאין באבות. באבות, הוא אומר, זה בעניין נחלה, נחלת ארץ ישראל, כתוב, וכל בת יורשת נחלה, זה מובא כאן בקיצור, אבל זה הנושא שהזכרנו מקודם, שכל בת יורשת נחלה, שזה פסוק שנאמר ליוצאי מצרים, הן מוגבלות עם מי יכולות להתחתן. אז אם מדובר שוב פעם בבת יורשת נחלה, היא מוגבלת להתחתן עם שבט אביה. אז זה מה שמיוחד לאבות. אז אם היינו אומרים שהפסוק, הדינים של תומת קודשים נאמר לאותו דור, לא הייתי משליך את הדינים האלו לדורות הבאים, כי יש מיוחדות לאותו דור, כמו שרואים אצל ענייני נחלה. והרבה מצוות, ממשיכה הגמרא, נצטוו בנים שלא נצטוו אבות. זה באמת רשימה ארוכה מאוד. כל מצוות התלויות בארץ, אמנם זה נאמר בסיני, אבל זה לא נוגע להם, כי הם לא נכנסו לארץ, זה רק נוגע לדורות הבאים שכן נכנסו לארץ. אז אלו הם, אלו, זה רשימה של מצוות שמתאימה לבנים ולא לאבות. מפני שיש באבות שאין בבנים, ויש בבנים שאין באבות, כל אחד יש לו המיוחדות שלו, הוא צריך לומר אבות, הוא צריך לומר בנים. לכן בעניין תומת קודשים היה צורך ללמד שזה תקף גם אצל אותו דור של הרסין שקיבלו את התורה וגם לדורות הבאים. קטני מיד, מכל זה אנחנו מוצאים את הציטוט הבא. באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה. ראינו שיש חומרה באותו דור ראשון של יוצאי מצרים שבת יורשת היא יכולה להתחתן רק עם מה שכתוב בהמשך, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. כתבנו את זה בין השורות, המשך הפסוק. אז כל בת יורשת נחלה יכולה להתחתן רק עם מתי אביה. אז איך אמרנו שהותרו בנות צלופחד לכל השבטים? הגמרא עונה, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רבה הקשה את הקושיה וגם הוא מפרק, הוא משיב לבר מבנות צלופחד. אוקיי, זה צריכים להביא להדגיש שנכון הפסוק היה תקף לאותו דור, אבל חוץ מבנות צלופחד. הרי ראינו את הפסוק כבר שכתוב לטוב ביניהם תהיינה לנשים. אצלם, אצלן בפרט, היה אתר כזה לטוב ביניהם גם לאנשים משבט אחר. המאמור באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה, באבות אין, בבנים לא. הדין הזה של איסור הסבת נחלה אצל בת יורשת נחלה נאמר רק באותו דור, אבות, הדור הראשון של מקבלי התורה, של יוצאי מצרים, ולא לא לבנים, לא, אין איסור לבנים לדורות הבאים. מהי משמע? הגמרא מבררת, שואלת, איך רואים מהפסוק שזה אך ורק לאותו דור איסור הסבת נחלה? אמר רבא, אמר קרא, זה הדבר. דבר זה לא נוהג, לא יהיה נוהג אלא בדור זה. זה מופיע בפסוק שאוסרת הסבת נחלה. אז מאחר שזה כתוב בצורה כזאת, זה הדבר, זה מיעוט שזה מגביל את האיסור לאותו דור. הרשב"ם אגב ארבע שורות מהסוף מביא ציטוט יותר מלא, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. והמשך הדברים ולא תסוב נחלה, זה בהמשך, זה הדין הזה, ועל כוחך אומר הרשב"ם, היי זה לאו הבנות צלופחד כאי, אלא בכל בת יורשת נחלה. שהדין הזה של זה הדבר שאומר כל בת יורשת נחלה לא תהיינה גבר משבט אחר, זה מוגבל, זה רק זה תקף לאותו דור, אבל לא הבנות צלופחד כמו שאמרנו מקודם. אנחנו נחזור לגמרא עם הידיעה שלמדנו כרגע, דהיינו שזה הדבר נחשב מיעוט. אמר לי רבא זוטי לרבא שיאלה מייתה, זה הדבר דשחוטי חוץ הכי נמי דלויה נוהג אלא בדור זה. מיד ראיתם שיש כאן צורת בית, ובצד בשוליים יש לנו מבנה עם הבלטת זה הדבר, משמעות זה הדבר שמופיע בפרשת שחוטי חוץ, שתיים בפרשת הפרת נדרים. אז הביטוי הזה המקראי זה הדבר מופיע בפרשה שאוסרת לשחוט קודשים מחוץ לבית המקדש או מחוץ למשכן. האם תחשבו שזה מוגבל לדור אחת בלבד? הרי איסור שחוט החוץ זה לכל הדורות. הביטוי זה הדבר מופיע גם בפרשת הפרת נדרים, אישה שנודרת נדר, יש זכות לבעל להפר את הנדר שלה. הגמרא תתייחס לזה בראש עמוד ב'. הייתכן שהדינים האלו מוגבלים לדור אחד בלבד? אז זה שאלת רבא זוטי שהוא הפנה לרב אשי. הגמרא עונה, שני אתם דכתיב לדור אותם. אצל שחוטי חוץ כתוב גם המילה לדורותם. רשב"ם בסוף העמוד מביא את הפסוק, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', זה הדבר דראשי המתות בעניין הפרת נדרים, אחי נמי דלא יהי נוהג אלא בדור זה. וזה לא נכון, אנחנו יודעים שדיני הפרת נדרים, אישה נודרת בעלה יכולה להפר, זה למשך כל הדורות. המלא ההוא ילף, הדין של הפרת נדרים יהיה נוהג לדורות, נלמד זה מי התם, יש גזירה שווה מהמילה זה שנמצא בהפרת נדרים למילה זה שראינו בשחוטי חוץ. וכמו בזכות איכות זה נוהג לדורות, גם אצל הפרת נדרים, למרות שכתוב זה הדבר. שואלת הגמרא, הנמי, הקטע של הועדין של הסבת נחלה, לילף זה מהתם. יש אפשרות אולי לעשות גזירה שווה בין הסבת נחלה לשחותי חוץ, כמו בשחותי חוץ יש המילה הזה, אבל הוא נוהג לדורות, גם איסור הסבת נחלה, הגבלת מבחר אפשרויות לנישואין לבת יורשת, גם כן יהיה נוהג לדורות. ואנחנו אמרנו שלא. הגמרא משיבה, היי מאי, איך אתה רוצה לכלול בגזרה שווה הסבת נחלה יחד עם מה שנאמר אצל שחותי חוץ והפרת נדרים? בשלמה אתם, עניין של הפרת נדרים ושחותי חוץ יצטריך לגזרה שווה. זה יתברר יותר הלאה בגמרא. אחה, למאי יצטריך? בעניין הסבת נחלה, אם אתה רוצה להגיד שזה נוהג לדורות, למה צריכים ללמוד את זה מגזירה שווה? לשתוק קרא מיני, שהפסוק לא יכתוב המילה זה בכלל. ונה ידנה לדורות הוא, הייתי מעצמי יודע שזה כמו שאר מצוות, נוהג לדורות. אז למה בהסבת נחלה בכל אופן נכתב המילה זה? כמו שאמרנו מקודם, להגביל את איסור הסבת נחלות לאותו דור בלבד, דור יוצא מצרים. אמרנו לפני דקה שבעניין הפרת נדרים ושחותי חוץ יש צורך לגזירה שווה. אז היה צורך לכתוב את המילה הזה בשתי הפרשיות, אבל שמה אמרנו שזה לא מוגבל לדור אחד בלבד, כי אצל שחותי חוץ ראינו גם המילה לדור אותם, ומאחר שיש גזירה שווה יכולנו להעביר את הידיעה הזאת של לדור אותם משחותי חוץ ולהעתיק את זה ולהדביק אותו על הפרת נדרים גם כן. אבל הדגשנו מקודם שיש צורך מעבר למה שאמרנו, יש צורך לגזירה שווה בין שתי הפרשיות האלו, שחותי חוץ והפרת נדרים. אז הגמרא כאן נכנסת לעובי הקורה, ואנחנו בצד, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, גזירה שווה בין פרשת שחותי חוץ לפרשת הפרת נדרים. זה הדבר מלמדת, אחד, שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. שתיים, שיש שאלה בהקדש. שאלה זה כמו היתר נדרים, זה מה שכאן הוקדש, אפשר לשאול על ההקדש ולבטל את ההקדש על ידי שאלה, כמו שאמרנו בהתרת נדרים. אלו הם ההלכות שהם תוצאה מהגזירה שווה. עכשיו הגמרא, מהי גזירה שווה? דתניא, נאמר כאן זה הדבר בפרשת הפרת נדרים, זה תחילת פרשת מתות לקראת סוף ספר במדבר, ונאמר להלן זה הדבר בפרשת שחותי חוץ. מה להלן בפרשת שחותי חוץ כתוב? אהרון ובניו וכל ישראל. אף כאן בהפרת נדרים אהרון ובניו וכל ישראל. מה כאן בהפרת נדרים? ראשי המתות. אף להלן ראשי המתות. כעת יש איזה בריתה סתומה, עלינו להסביר כל דבר ודבר. אנחנו נתקדם ובאמצעות המעוינים שמבליטים את הביטוי אומר בו, אנחנו הזכרנו בצד תחת המבנה שזה מבליט אומר בו המעוין עם ציטוטים מהבריתה. אז אנחנו כעת נתקדם להבין תוכן הברייתא. אמרנו, מה להלן אהרון ובניו וכל ישראל? אמרנו שבפסוק כתוב, בפרשת שחותי חוץ כתוב, מוזכר אהרון ובניו וכל ישראל. אף כאן שלא כתוב אהרון ובניו וכל ישראל, אבל אנחנו נעתיק את זה הפרת נדרים, אף כאן אהרון ובניו וכל ישראל. למה הלכתה? מה אנחנו מרוויחים בכך שבדרך הגזר השווה אנחנו מעתיקים אהרון ובניו וכל ישראל להפרת נדרים? למה הלכתה? מה נפקא מינה להלכה? אמר רב אחא בר יעקב, לומר אנחנו נוכל ללמוד מזה שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. קודם כל, מבחינת סימונים, הבלטנו את המשפט הזה שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. אנחנו נרצה להתייחס לדין הזה אחר כך, לקראת סוף העמוד. אנחנו נעשה קשר בין הדברים. אדם נדר נדר, והוא, נגיד, הוא מתחרט, או יש לו סיבות לא לקיים את הנדר, אז הוא צריך להתיר את הנדר. לפעמים הגמרא משתמשת בביטוי הפרת נדרים והכוונה להתר נדרים, כי המילה באופן טהור שייך להפרת נדר על ידי בעל על נדר אשתו, ויש חילוקי דינים בין הפרת בעל על נדר אשתו מהתרת נדרים על ידי בית דין באופן כללי. אבל כאן אנחנו, הגמרא משתמש במילה הפרה בזמן שאנחנו היינו אומרים התרת נדרים בשלושה הדיוטות, שלושה אנשים שהם לא בהכרח תלמידי חכמים גדולים. איך לומדים שלושה? יש כמה וכמה כיווני חשבון, מהרשב"ם פה ותוספות פה וכמה מפורשים שנמצאים במסכת נדרים דף ע"ח. בכל אופן, אני רק נזכיר אחד מהאפשרויות. אני חושב כוונת הרשב"ם הוא שאהרון זה אחד, זה כתוב אמרנו בזכות החוץ אהרון, בניו זה לשון רבים, מינימום לשון רבים זה עוד שניים, אז יש לנו אחד פלוס שניים זה שלוש או שלושה. אז כאן רואים שלושה הדיוטות יכולים להפר נדר. שורת הגמרא, והר ראשי המתות כתיב בי, אבל בעניין פרשת נדרים עצמו כתוב ראשי המתות, זה משמע אנשים מומחים, אנשים תלמידי חכמים מומחים בהלכות נדרים ועוד בקיים. אז איך אתה אומר שיש רשות לשלושה הדיוטות להפר נדר? הגמרא עונה, מה שכתוב ראשי המתות, כדאמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן ביחיד מומחה, רב חיסדא אומר זה מקום אחר, אבל אנחנו נאמץ את מה שאומר בכאן החינמי, גם פה ביחיד מומחה. מה שהמילה מתות מלמד, שאם יש תלמיד חכם אחד, הוא גם יכול להתיר נדר. אז יש אפשרות עם שלושה הדיוטות או תלמיד חכם אחד. אם תשאלו למה כתוב לשון רבים ראשי המתות, אם זה מצביע יחיד מומחה, אז הכוונה מתות זה מומחים באלמה, באובלי. אתה יכול לקחת מומחה ממומחי העולם כדי להתיר נדר, מספיק אחד בשביל זה אם יש לך מומחה. אז בינתיים מה הסברנו? את הרשע של הברייתא, שכמו בזכות החוץ כתוב אהרון ובניו, אנחנו מעתיקים את זה דרך גזירה שווה לפרשת הפרת נדרים, ומזה לומדים שיש שלושה הדיוטות. אגב, ההופעה של הדיוטות אפשר ללמוד אותו מזה שמוזכר וכל ישראל. אז מבחינת מספרים יש לנו אהרון פלוס בניו זה שלושה, והביטוי וכל ישראל מלמד שגם הדיוטות. בפרשת נדרים עצמה כתוב מתות, מזה לומדים יחיד מומחה. אמר מור, עוד ציטוט מהברייתא דלמעלה, יש לנו כאן כוכבים בצד הגמרא שאפשר לחבר אותם, תראו מאיפה זה נלקח. אז כתוב למעלה, ומה כאן בנדרים ראשי המתות, ככה מתחילה הפרשה, אף להלן בקודשים ושכותי חוץ ראשי המתות. למה הלכתה? מה מלמד פרשת הפרת נדרים לשכותי חוץ? אמר רב ששת, לומר זה מלמד כך שיש שאלה בהקדש, כמו אצל נדר אפשר לשאול על הנדר לקבל התרת נדרים, גם אם מישהו הקדיש דבר כקורבן והשב"ם מרחיק לכת ואומר, ואפילו אם הבן אדם שחט אותו בחוץ, זה עבירה חמורה של שחוטי חוץ, והוא אחר כך נשאל על הקדשו, הוא פנה לבית דין או לחכם להתחרט על זה שהוא הקדיש את הדבר, הוא יהיה פטור מכרת. אז המושג הזה של התרת נדרים הוא עתק להתרת קודשים. אנחנו קוראים לזה שאלה בקודשים, אתה שואל את החכם לאתר. אז זה הדבר הזה, שיש תופעה כזאת, יש הלכה כזאת, זה נלמד מהגזירה שווה מנדרים לשחוטי חוץ. אנחנו רואים פה סימון חדש, הסימון הרגש, ובצד הסברנו שזה מבליט את הביטוי הוא לבית שמי. התייחסות לשיטת בית שמי, יש כמה נקודות. לת להו שאלה בהקדש. בבית שמי אין להם את המושג הזה. ברגע שאדם הקדיש משהו, זה סוף פסוק. נשאר הקדש. אין, זה לא כמו נדרים. מי שהקדיש משהו, אותו לא יכול להחזיר את זה לחולין. ועוד נקודה שנצטרך לטפל בו, תלת להו גזי רשב הנעל. אולי זה כבר ברור מאחר שאנחנו אומרים שלפי בית שמי אין אפשרות לשאלה בקודשים, אז זה מרמז על כך שאין להם את הגזיר השווה. אז כל מה שאמרנו, הדברים שנלמדו מהגזיר השווה, אנחנו נצטרך לפנות לבית שמי ולשאול בית שמי שאין להם את הגזיר השווה, למשל מאיפה הם ידעו שהפרת נדרים ניתן לבצור בשלושה הדיוטות. הרי בפרשת הפרת נדרים עצמה כתוב מתות, ואם אין לך גזירה שווה, אז מאיפה כאן לבית שמה יהיה אפשרות להרחיב היכולת להתיר נדר גם להדיוטות? אנחנו נחזור לגמרא. אגב, בצד יש לנו נושא, כבר אמרנו, אבל נקרא את מה שכתב בכל אופן בשוליים. לפי בית שמי בסוברים שאין שאלה בהקדש, וממילא אין להם גזיר השווה שזה הדבר בין שחוטי חוץ והפרת נדרים, מה מלמד זה הדבר של שחוטי חוץ ושל הפרת נדרים? מה ניתן ללמוד מהביטויים האלו? הגמרא: ולבית שמי דאמרי אין שאלה בהקדש. יש כאן קטע קצר בסוגריים, אני מדלג רק לשמוע רצף אחריה, שבית שמי אין להם שאלה בהקדש. אני מדלג: היי זה וזה מי עבדי לי, מה הם לומדים מהגזרה השווה? ברשב"ם באמצע שורות הרחבות יש לנו דיבור מתחיל, יש לנו בגמרות המסומנות שתי כוכביות: היי זה מי עבדי לי, הרשב"א ממשיך: זה דשחוטי חוץ וזה דראשי מתות, מי דרשי בהו, דכיוון דלת להו שאלה בהקדש. מאחר שלבית שמי אין להם את המושג הזה ששאלה בהקדש, לת להו גזירה שווה דזה זה כלל, ואפילו למילף נדרים משחוטי חוץ, הכוונה ללמוד שמתירים על ידי הדיוטות, זה היה אמור, היינו אמורים לדעת את זה משחוטי חוץ, לארון ובנה ולכל ישראל, אבל לפי בית שמי, מאחר שאין להם את הגזירה שווה לעניין שאלה בהקדש, מאין אין להם שום גזירה שווה, כי כמו שהרשב"ם אומר, דאין גזירה שווה למחצה, ולכמן באו להו הדיוטות מנהלו. אנחנו נשאל את השאלה הזאת אחר כך, שלוש שורות מסוף העמוד: לפי בית שמי מניין להם שאפשר להתיר נדר על ידי שלושה הדיוטות? אנחנו נחזור לגמרא ונתייחס לקטע שדילגנו. אמרנו שבית שמי אין להם שאלה בהקדש. דתנן: בית שמי אומרים הקדש טעות הקדש, אפילו אם אדם הקדיש משהו בטעות, זהו, זה נדבק, אין אפשרות להפר את זה, להתיר את זה. ובית הלל אומרים אינו הקדש. היי זה וזה, הלי בית שמי כמובן, מי עבדי לי, אחר שהורדנו את את התוצאה מהגזירה שווה של יש שאלה בהקדש עכשיו לפי בית שמי שאין שאלה בהקדש כי הקדש בטעות זה נדבק זה הקדש נשאר הקדש אז מה הם עושים מה הם לומדים מהפסוקים האלו זה הדבר יש לנו זה הדבר אצל הפרת נדעים וזה הדבר אצל שכותי חוץ הגמרא עונה זה הדבר לשכותי חוץ מבעי עלי על השוחט הוא חייב ואינו חייב על המולק הביטוי זה הדבר הוא מיעוט הוא מצמצם שהאיסור של חוץ של פעולות על קודשים בחוץ הוא מוגבל למי ששוחט ואינו חייב על המולק מולק זה סוג של הקרבה ששייך אצל עופות תורים או בני יונה שהם יכולים להיות קורבנות יש פעולה נקרא מליקה שחותכים עמוד השדרה מאחורי הצוואר של העוף והסימנים תלוי אם זה חטאת עוף או עולת עוף אבל זה נקרא מליקה זה לא על ידי סכין זה על ידי הציפורן של הכהן עכשיו מה יהיה אם אדם יעשה מליקה על עוף אפילו עוף קודשים בחוץ הוא לא יהיה חייב כי הפסוק זה הדבר ממעט רק על פעולת שחיטה שזה זה על ידי סכין שחיטה בסכין זה שנעשה על קורבן אבל בחוץ לבית המקדש שם רק אז הוא יהיה חייב על איסור חוץ זה הדבר דרשי המתות מה בית שמי לומדים מהביטוי הזה זה הדבר אצל פרשת נדרים מבי עלי בית שמי צריכים את המיעוט הזה ללמד את הדבר הבא לחכם מתיר ואין בעל מתיר בעל מפר ואין חכם מפר במילים אחרות צורת ודינים של הפרת נדרים של חכם שונה מזה של בעל כלפי אשתו מהם ההבדלים אז קודם כל בעל שמפר הוא יכול לעשות את זה בלי טעם וחרטה עצם זה שהאישה נדרה הבעל בלי להיכנס לפרטי פרטים הרי יש מסכת נדרים שמטפלת בפרטים אבל בניגוד לחכם בעל יכול להפר גם בלי שהאישה תביע חרטתה על הנדר שלה יש עוד נקודה רק ביום שמעו הבעל יכול להפר רק אם הוא עושה הוא מזרז ביום שהוא שומע שאשתו נדרה הוא יכול להפר אם הוא ימתין עד למחרת הוא כבר לא יכול להפר עכשיו לגבי שתי הנקודות האלו ההפך הוא בעניין חכם שמתיר חכם יכול להתיר רק על ידי טעם וחרטה הוא חוקר את הקליינט שרוצה היתר הוא צריך לחקור למה זה שבא לבנה הוא רוצה להתיר ועוד לגבי הדין של זמן הוא לא מוגבל בזמן מה שאין כן הבעל כן אז אנחנו לומדים מזה הדבר דרשי המתות שרק חכם יכול לשמש בביטוי מותר לך במקום מופר לך זה שייך לבעל אז אנחנו אומרים שבעל מתיר ואין שחכם מתיר ואין אין בעל מתיר וגם ההפך בעל מפר ואין חכם מפר זה שאנחנו אומרים חכם מתיר הרשב"ם אומר בלשון מותר לך וזה מה שחכם יכול לומר הוא לא יכול להגיד מופר לך הרשב"ם אומר שאין חכם מפר שאם אמר מופר לך אומר הרשב"ם לא אמר כלום והדברים האלו אני רוצה לומר שזה מעבר הלשונות של החכם והבעל מצביעים על הנקודות השונות שכבר הזכרנו לכן כל אחד צריך להשתמש במילה הנכונה כדי להתיר את הנדר. אז הצמצום הזה, ההגבלה הזאת, נלמד מהמשפט זה הדבר אצל ראשי המטות, אצל פרשת נדרים. אם תשאלו מניין לבית הלל שני הדינים האלו ששחוטי חוץ מוגבר לפעולת שחיטה וחכם שאיפר או בעל שאיתיר לא אמר כלום, אז הרשב"ם מתייחס לזה. אצלנו בגמרות המסומנות יש לנו צורות משולשים בתוך פירוש הרשב"ם שמדגיש שהוא לבית הלל. אבל אנחנו נחזור לגמרא. ולבית שמאי דלת להו גזירה שווה. אחד מהדברים שלמדנו, אני רק חוזר על דברים שאני מקווה כבר ידועים, לפי הגזירה שווה למדנו שאצל הפרת נדרים אפשר על ידי הדיוטות. מי שלא מקבל את הגזירה שווה, בית שמאי למשל דלת להו גזירה שווה, הפרת נדרים בשלושה הדיוטות מנה להו. המילה הפרה, שוב פעם, זה עניין של התרת נדרים. מניין לבית שמאי שאפשר על ידי אנשים אדיוטות? סופו של דבר, בפרשה של התרת נדרים עצמה, כתוב ראשי המטות, זה משמע מומחים. הגמרא עונה, נפקא להו, הם, דיינו בית שמאי, ילמדו שאפשר על ידי אדיוטות, ויש כאן מקור מדיתניא, אבל תשימו לב שיש לנו קטע ארוך בסוגריים. מה טעם לסוגריים אלו? אז יש לנו הערה כוכבית בשוליים, כתבנו כך: סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא מראים שהתשובה לשאלה הנוכחי הדיוטות בפרט נדרים מופיע רק בסוף התשובה הארוכה. בתוך הסוגריים מובא הברייתא שמהסיפה יבוא תשובה, אבל עד אז הגמרא מסבירה גם את הרישה. אז אם אנחנו ננצל את הסוגריים נכון, כתבנו הם אינם בדיוק לשם דילוג, אבל בקכ"א עמוד א' אחרי סיום הסוגריים כתוב מי מועדי השם נאמרו הפרת נדרים לא נאמרה. הגמרא אומרת מועדי השם צריכים מומחים, הפרת נדרים אינה צריכה מומחים. כמו שואלת ראשי המטות שזה משמע מומחים, המפריס אמר רבי יוחנן ביחיד מומחה. מומחים נדרש רק אם אתה רוצה לעשות את היתר על ידי אחד יחיד, אבל אם לא, אם בשלושה לא צריך מומחה. וזה זה מה שהברייתא שעוד לא קראנו מלמד. אז אנחנו נחזור לסוף קכ"ף עמוד ב'. שאלנו לפי בית שמאי שאין להם את הגזירה שווה, הפרת נדרים בשלושה ידיעות מנה להו, הגמרא עונה, וכאן תשימו לב, יש לנו תשובה ארוכה. נפקא להו מדתניא, ויש לנו ברייתא. אני אומר מראש שהברייתא סתומה עד כדי כך שגם נראה בגמרא רבי יוסי בר נתן הוא לא ידע מה כוונת הברייתא הסתומה עד שהוא הגיע לרב ששת שהוא הסביר לו. אז אנחנו מה נאמר? נקרא את הברייתא לבינתיים בלי צורך להבין את התוכן. מה כתוב? פסוק אומר וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. רבי יוסי הגלילי אומר, אנחנו ממשיכים בדף קכ"ף א', מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמר. הביטוי שבת בראשית הכוונה לשבת שמופיע כל שבוע. בן עזאי אומר מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה. אז הם מבינים מהפסוק הזה ש יש תכונות או דינים שקשורים למועדי השם. התנא קמא אומר הדברים האלו לא שייכים לשבת, ובן עזאי אומר הדברים האלו לא שייכים להפרת נדרים. אם תשאלו מה בכלל הקשר בין מועדי השם להפרת נדרים, אז התשובה היא שבתורה, אחרי פרשת מועדים שנמצא בסוף פרשת פנחס, איזו פרשה באה אחרי פרשת פנחס בספר במדבר? ספר, פרשת מתות, זה הפרשה של הפרת נדרים. אז יש את הקשר הזה מבחינת מיקום הנושאים. כבר למדנו ברייתא, אמרנו ברייתא סתומה, שמועדי השם כן, שבת לא, או מועדי השם כן, הפרת נדרים לא. רבי יוסי בר נתן אבי גמי להמתניתה, ולא ידע לפושה. רבי יוסי למד את הברייתא, הוא היה מדקלים את הברייתא, אבל הוא לא ידע איך לפרש את התוכן. אז ארבע תועד רב ששת לנהר דעה ולא אשכחי. הוא חיפש את רב ששת שהיה בקי בברייתות, והוא הלך אחריו לנהר דעה ולא מצא אותו שם. אז ארבע תועד למחוזה, מקום אחר, אשכחי, ושם הוא פגש את רב ששת. אמר לי רבי יוסי בר נתן, שואל מהי, וכאן הבלטנו עם צורת הר גש, המילה מהי, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה הסבר שתי בבות הברייתא, מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה, נדרים לא נאמרה. אז רבי יוסי פונה לרב ששת, אמר לי, מהי מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה? אמר לי, מועדי השם צריכים קידוש ביתין, שבת בראשית אינה צריכה קידוש ביתין. קידוש ביתין זה על ידי עדים, שמעידים שראו את הלבנה החדשה, ובתחילת חודש תשרי, תחילת חודש ניסן, שבהם בהם יש המועדים, סוכות, פסח, וביתים מקדשים את החודש, וזה קובע את התאריך שיהיו החגים. זה המועדים, הם התאריך מסתמך על זה שביתים קידשו אותם חודשים. הצורך לקידוש זמן על ידי ביתים כדי לדעת מתי לשמור שבת, זה ללא שום צורך. אז אנחנו אומרים שהמועדים צריכים קידוש, מה שאין כן שבת בכל שבוע אין צורך לקידוש. מסבירה הגמרא מה היה הווה אמינא לחשוב אחרת. סקא דאיתך אמינא, הואיל וכתיבי גבי מועדות, תיבאי קידוש ביתים כמועדות. לאחר ששבת מוזכרת בתורה אצל המועדים, בין היתר, היא גם מוזכר במקומות אחרים, אבל פרשת אמור, אומר הרשב"ם בפרשת שור כסף ויקרא פרח הפת, שם מוזכר גם המועדים וגם שבת. אז היה הווה אמינא, כמו שהמועדים צריכים קידוש, גם שבת כל שבוע צריך קידוש ביתין. כמשמלן הברייתא מלמדת שמועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה, לא נאמר אצל שבת בראשית את הצורך לקידוש, קידוש בית דין, כדי לגמוע מתי שבת. מה אם מועדי השם נאמרו הפרת נדרים לא נאמרה? מועדי השם צריכים מומחין, הפרת נדרים אינה צריכה מומחין. מועדי השם צריכים מומחין, אומר הרשב"ם, ולא מקדשי בשלושה הדיוטות כהפרת נדרים, ולא ביחיד מומחה כהפרת נדרים, אלא בשלושה מומחים, כן, תמיד שלושה, ותמיד דיינים מומחים. וזה נלמד כי דיאפינן בראש השנה אין לך מומחה בישראל יותר ממשה רבינו, וגם על הרמלה עד איקה אהרון בהדך תכתיב היום השם אל משה ואל אהרון החודש עושה לכם ככם מומחים ואין ביתין שקול. יש עוד פרט שאי אפשר מספר זוגי להיות מספר הדיינים, ומוסיפים עליהם עוד אחד. אז משה ואהרון הם היו מומחים, מוסיפים עוד אחד שלא יהיה ביתין שקול, אז הנה שלושה מומחים. שורת הגמרא, איך אתה אומר שהפרת נדרים לא צריכה מומחים והראשי המתות כתיב? עונה הגמרא, אמר רב חיסא, אמר רב יוחנן, ביחיד מומחה. מה שכתוב אצל פרשת הפרת נדרים, מתות, ראשי המתות, זה נכון. אם אתה רוצה להתיר את הנדר על ידי חכם אחד, אז הוא צריך להיות מומחה. אבל אם אתה מוצא שלושה אנשים, אפילו אם הם יותר, גם כן יכולים להתיר נדר. אז רק לסגור את כל המעגל פה, הגענו לזה בגלל השאלה בסוף קוף חף עמוד ב', לפי בית שמי שאין להם את הגזירה השווה של זה פרשת שחות החוץ להפרת נדרים, מניין להם שאפשר להתיר על ידי שלושה הדיוטות. אז זה נלמד מהדרשה הזאת של מועדי השם נאמרו לאצלם צריך מומחין אצל קידוש קידוש המועדים, מה שאין כן הפרת נדרים לא צריך מומחין. פרט קטן שרציתי להוסיף לפני שנסיים, הברייתא הזכירה גם התנא קמא רבי יוסי הגלילי וגם בן עזאי מועדי השם, וזה לפי שתי השיטות משהו מיוחד אצל מועדי השם שלא תקף אצל הלכות אחרות, או זה שבת או זה הפרת נדרים. איפה רואים את זה בפסוק? אז הרשב"ם אומר שבפסוק של וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, המילה או המשפט הביטוי מועדי השם, יש מועדי השם יתרה בפסוק, ומזה ניתן לדרוש את הדרשות שהזכרנו. עד כאן שיעורנו להיום.